דף סמך וב סעיף ג' סק מלא קמח שנתלחלך מזיעת החומה מותר ויש אוסרים. סק מלא קמח שנתלחלך מזיעת החומה והוא הדין כותל של עץ שמזיע מותר, ואין חילוק בין אם הזיעה באה מפני מיעוט אוויר כמו שמצוי במרתפים ובמערות שהכתלים והאבנים מזיעים, בין אם באה מכוח מים שיש בה כגון בחומה של לבנים חדשים שלפעמים מזיעים מחמת שלא נתייבשו עדיין הכתלים, או בחוטל של עץ שהעצים לחים ומזיעים, בכל גבנה אין הזיעה מחמיצה כמו שמצינו לעניין הכשר טומאה שזיעה אינה חשובה כמים להכשיר, שבעת משקים מכשירים מים וזיעה היא לא בכלל. ומכל מקום לא עדיף ממי פירות, אם כן לפי מה שאנחנו פוסקים לאל שמי פירות עם מים ממרים להחמיץ, אין ללוש בהם לכתחילה. ואם הוא עבר ולש בהם, יתברר שכנו לאל שימהר לאפות את העיסה מיד, ואם הוא שעה קודם אפייה, ואפילו לא שעה כשהוא מיל, כתב המשנבור שם שיש לאסור באכילה. ויורה בצידד להתיר בהפסד מרובה, אם לא שעה כשהוא מיל ולא ניכרים בסימני חימוץ. ויפסק המשבור לאל שבשוגג יש להקל בשעת הדחק. ואם הוא מלוכלך עדיין ירקדנו ויקיים המלוכלך עד אחר פסח, ישאיר אותו עד אחרי פסח, והנותר ילוש ויאפה לפסח. וכתבו הפוסקים שכל זה בזיעה הבאה מכתלים, אבל אם הזיעה באה מחום והבל שמים חמים שנמצאים בה, כגון שיש שם גיגית של מים חמים ועל ידי זה נתלחלך פסק, לכולה על מאהב את תולדות המים ומחמיץ. אם כן, אמר שכנו אורך שמותר, ויש אוסרים שהם סוברים שלא ילפינן חמץ מהכשר טומאה, ולגבי חמץ כלשהו רטיבות של מים יש בו כוח להחמיץ. ויש שכתבו טעם סברה זו לפי שהחומה מזיעה מכוח המים שיש בה, ואף זיעת כותל של עץ גם כן דינו כמים, כי על פי רוב יש בו גם כן בליעה ממי גשמים שנוטפים על הכתלים, ולפעמים גם כן נוטפים עלי מי גשמים לאחר שנקצצו מן הארץ. ולפי טעם זה בזיעה של אבנים או מתכות או זכוכית גם לסברה זו איננה מחמיץ וכמי פירות דמי. ולדינה העיקר כדעה הראשונה וכמו שסתם המחבר בתחילה, ומי פירות הם. ומכל מקום יש לחוש לכתחילה לדעת האוסרים, ואף אפי כן להשותו לאחר הפסח שרי, ואם רוצה להשתמש בקמח זו לפסח יש להתירו על ידי ריקוד ואפילו נתייבש, והקמח המלוכלך יזרקנו והשאר ישתמש בו. סעיף ד' נפלו מים על קמח או נתלחלך הסק, יוחז בידו כל המקום המלוכלך בסק עד שיריק כל הקמח שבסק, ואם אי אפשר לעשות כן ירקד הקמח והשאר מותר. אם נפלו מים אפילו בפסח גופה על קמח או נתלחלך הסק ממים, ולדעת היש עושים בסעיף הקודם אפילו נתלחלך מזיעת החומה, וכיוון שנתלחלך הסק מסתם הגיע הלחות גם לקמח שבמקום הזה, ולכן יש עיצה שיוחז בידו כל המקום המלוכלך עם הקמח שבמקום זה, וצריך לאחוז מן הקמח עם הסק סביבות הלכלוח כפי עומד הדעת עד איכן שיגיע לכלוך ומעט יותר, עד שיריק כל הקמח שבסק, ונכון לך תחילה רק אחר כך לכל הקמח הנשאר. לגבי שקי קמח שנפלו עליהם כמה טיפות של מים וישלחו שמה כבר התייבשו והתערב הקמח שנרטב מהם בשאר הקמח, כתב שבט הלוי שכיוון שרק הסק עצמו התלחלך ולא נכנסה לחוד בעומק הקמח, וכמו כן אין חשש שנפלו פעורים מקמח שנרטב והתייבש לתוך שאר הקמח, כי זה היה מבחוץ. לפיכך יש לזרוק שורה של הקמח הקרוב למקום הלחות ושאר הקמח לרקד. ובאר שכיוון שיש בכך ספק אחד, והוא הספק הרחוק שמה יתערב פה הוא יבש בקמח ושמה לא נתערב, וספק שני הוא שאף אם יתערב מכל מקום שמה הדינו כי גדולי הפוסקים שסוברים שתערובת זו בקמח נחשבת תערובת לך בלך שבעל אומרים חוזר ונאור, ויש ספק נוסף שמה עדיין לא יתייבש הקמח ולכן הוא מותר לך תחילה. אז ממילא בזה אנחנו מקילים, אבל אם נרטב בתוכו, אז העצה היא, אמר השולחן ערוך, לאחוז מן הקמח עם השק סביב הלכלוח כפי עומד הדעת, עד אחד שהגיע לכלוח או מעט יותר. ואותו הדבר נפל מעט שלג או מים על התבועה, כתב הטור שיגרוף את החיטים העליונות ויקח את התחתונות. בשיעור הגרופה הביאה כף החיים שואה עד אחד שהגיע שלג או המים, ושיצא הספק מליבו, שעל חיטים אלה לא הגיעו המים, הכל לפי עומד הדעת. ונכון לכתחילה לרקד אחר כך, אז מה הוא עושה? הוא יוחז בידו כל המקום המלוכלך בשק עד שעריק כל הקמח שבשק, ואת השאר הוא ירקד אחר כך. אומר המשנה ברורה, ויש מי שכתב שכל זה עם הלכלוח היה לצד מטה של השק, שבזה מועילה התקנה הזו שיוחז ממקום המלוכלך עד קצה השק. אבל בנפלו המים על השק מלמעלה, מה זה מועיל במה שיוחז מלמעלה במקום המלוכלך? אולי הגיעו המים בעומק השק כדרך מים שנכנסים בעומק למטה, ואפשר שנתייבשו שם גם כן, ואי אפשר להכיר עד אחד מקום המלוכלך. והכן באופן זה אין להקל בלי ריקוד מדינה אף בדיעבד. ומכל מקום אפשר שבקודם פסח איך אנחנו בזה בדיעבד אם לא ריקד. ואם אי אפשר לעשות כן, כגון שנתלכלך מצידו בהרבה מקומות, או שחלק גדול משק נתלכלך, או שזרקו השק ממקום לקום ומסתם נתערב הקמח בתוכו, אז ירקד הקמח והשאר מותר. די במקום שנתלכלך יתדבק הקמח ויהיה כמו עיסה וישאר למעלה בנפה, והקמח שעובר דרך נקבי הנפה בוודאי לא נגעו בהם המים. לגבי נפה שהשתמשו בה לחמץ, כבר התבייר להם סימן תפנון א' שהמנהג שלא להשתמש בה לפסח אפילו על ידי שפשוף והגלה, כיוון שקשה מאוד לנקות את הנקביה, אלא יקנה נפה חדשה לפסח. אכן בדיעבד אם השתמש בה ישנה לאחר שפשוף די בכך. והוסיף שם המשנה ברורה שאם אינו יכול לקנות חדשה, עדיף שלא ירקד את הקמח. אבל אם הנפה נרטבה במים קודם שניקו אותה, אינה תקנה לשימוש בפסח. ואם המים באו עליה לאחר פסח של שנה שעברה, שאז הוא חמץ נוקשה שבטל ב-60, מותר בדיעבד להשתמש בה. אכן אם נמצאו גרגירי חיטה בקמח, וחושש שבפסח יחמיצו ויאסרו את מה שיבשלו עמו, ייתכן שיש להקל ולהשתמש בנפה לאחר שפשוף והגלה. ממשיך המשנה ברורה, ואם הוא ביום טוב שאסור להקט קמח יותר מכפי הצורך לו, ירקדנו על ידי אקום כדי לבאר לחמץ. לעניין ריקוד הקמח ביום טוב באופן הרגיל, כתב השולחן ערוך בהלכות יום טוב סימן תק"ו שהוא אסור גם לצורך. ואם ריקד קמח מאתמול והוא צריך ביום טוב לרקדו שינית, מותר לרקד כדרכו את הכמות הנצרכת לו ליום טוב. ומכל מקום כתב המשנה ברורה שם שנכון לנהוג כדעת הבח המחמיר להצריך לרקד על ידי שינוי. ויש עצה לרקדו על ידי גוי, וטעם הדבר כתב שולחן ערוך הרב שכיוון שכבר ריקד את הקמח פעם אחת קודם יום טוב ויצא ממנו כל הסובין, ואינו חוזר ומרקדו אלא כדי לבאר את החמץ מתוכו, אין זו מלאכה גמורה אלא שבות מדברי סופרים ואמירה לנוכרי שבות ושבות ותירוה לצורך מצוות ביעור חמץ. ממשיך המשנה ברורה, ואם נפלו המים ביום טוב ולא שהוא המים בקמח עדיין שיעור מיל, יכול ייתן לנוכרי במתנה ויצב הזה, כיוון שלא נתחמץ עדיין. לתת מתנה לאחר בשבת וביום טוב, כבר התברר בלכות שבת בסימן שנבב, שמותר אם הוא לצור שבת או יום טוב או מצווה, או כמו שכתוב לגבי תפילת כלים, שמותר לתת מתנה לצורך השבת, והוא הדין לצורך מצווה.